שלום לכולם, אנחנו בפרק בפודקאסט סיפור פיננסית, אני שואם לוי, יזם סדרתי בעולמות השיווק, ואיתי כמו תמיד תמיר שרון, מנהל בקהילה, סיפור פיננסית ומנווה משקיעים בארצות הברית.
היי שואם, מה נשמע?
מצוין.
היי חברים, רגע לפני שנצלול לפרק המעולה של ציפור, אני מתרגש להזמין אתכם לפודקאסט שלנו, פשוט נדל"ן, שבו אני, יואב שפינרד מקפטן אינבסט, מארח את מיטב המומחים ומביא לכם את כל מה שאתם צריכים לדעת בשביל לקנות דירה ראשונה להשקעה בישראל.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.
הפרק הזה נערך על ידי רן זהבי. האזנה נעימה.
טוב, אז היום איתנו אריאל הלוי, שאירחנו אותו איזה חודש ככה אחרי המלחמה, ובאותו פרק היו פה הרבה מאוד קדיחות, אז זה כנראה איזשהו סיבת שצריך לעשות את הפרק הזה היום. איילן אריאל, מה נשמע?
כל העולם ראה סביבנו תרתי משמע, תחילת נובמבר, כל הקדיחות פה והמלחמה בחוץ.
כן, כן, ועדיין גם היום לצערנו חטופים עדיין בשבי, והמלחמה מתנהלת, ואנחנו מקווים לטוב, אבל הדברים שדיברנו, רצינו לדבר אז, הם היום כבר יותר רלוונטיים, הם יותר מתאימים. אז אריאל, אתה מנכ״ל ומייסד של חברת ויומר?
נכון.
מה זה בכלל ויומר?
חברת ויומר היא חברה שקמה ב-2003, קמנו אותה ביחד, גור, לוי ואני, כחברת ייעוץ והדרכה. אז אנחנו עובדים עם ארגונים, בעיקר עם הנהלות של ארגונים, לשפר את יכולת קבלת ההחלטות שלהם בתהליכי בניית אסטרטגיה, לקדם חשיבה רציונלית בקברניטות של עסק. אנחנו עובדים בהכשרה של ארגוני מחירות גדולים, אנחנו עובדים בפיתוח כישורי ניהול לשדרת ניהול ביניים. חברה יושבת גם בניו יורק וגם בישראל, והלקוחות שלנו זה גם חברות ענק, Fortune 200 כאלה, 200 אלף עובדים ומעלה, וגם חברות הזנק שבדיוק הגיעו לשלב הפריצה, מה שקוראים חדי קרן, ועכשיו צריכים פתאום לקחת את כל הכסף שהפקידו להם המשקיעים, ולבנות מזה תשתית אמיתית שהיא לא רק בגראז' של היזמים. איך להקים הנהלה, איך להקים ארגון מחירות, איך להקים שדרה ניהולית, אז זה מה שאנחנו עושים.
אריאל, כותרת של הפרק היא תודעת שפע, לעומת תודעת מחסור. תספר לצופים בבקשה איך הגעת לעולם הזה, ואחרי זה קצת ניגע ביותר פרטים, פרקטיים.
כן, אני הגעתי לכל ההבנה או האימוץ של תפיסת עולם שמבוססת תודעת שפע, כמו שהרבה אנשים מגיעים לתפיסות עולם חדשות בחיים שלהם, משבר אמצע החיים. 2017, כמה חודשים אחרי שעברתי לניו יורק, יחד עם גור להקים את הסניף האמריקאי שלנו, התגרשתי בתחילת אותה שנה, וזה זרק אותי למשבר מאוד מאוד עמוק. והדרך שלי להתמודד עם זה הייתה לקרוא המון המון פילוסופיה, ממש ברמה של 20 שעות בשבוע, מה שגרם ל-2017 להיות שנה לא כל כך מוצלחת מבחינה עסקית, אבל קיבלתי את הפירות של זה אחר כך ב-18 ו-19, ושם הבנתי פרדיגמות, הנחות היסוד שעל פיהם פירשתי את הדברים בחיים שלי, או הגדרתי מטרות, או קיבלתי החלטות, לא התאימו למה שהיה עושה אותי מאושר.
מה זה, ומה זה בכלל אותה תודעת שפע, או כפי שאתה למדת אותה?
כן, כי אתה צודק, זה חידוד מעולה השאלה שלך, כי יש לזה הרבה הגדרות. אני חושב שקודם כל תודעת שפע באה כמענה לתפיסה חלופית שנקרא לה תודעת מחסור. תודעת מחסור, אם היינו משתמשים בהקבלה לתורת המשחקים, זה תפיסה שאומרת שכדי לנצח אני צריך שהעולם סביבי יפסיד. יש איזושהי תחרות על משאבים חסרים, ושאין מספיק לכולם. זה תודעת מחסור. תודעת שפע זה אמירה שאומרת ששנינו יכולים לנצח, וההפך, שהמפגש בינינו יכול לייצר שלם שהוא גדול יותר, גם כשלכאורה אנחנו עשויים להתאפס כמתחרים. ובתודעת שפע מתחילים להסתכל על העולם קצת אחרת, מפסיקים לשמור את הקלפים קרוב לחזה, מפסיקים לפחד שמישהו יגנוב לי, אפשר לפרגן למתחרים, אפשר לעשות שיתוף פעולה, העתיד לא תמיד כל כך מפחיד, אני מחליף פחד בסקרנות. בתודעת שפע אני הרבה יותר מודע לדברים הטובים שיש בחיים שלי, לעומת תודעת מחסור שאני כל הזמן חי את הפער בין החיים שלי היום לבין מה שאני רוצה שהם יהיו מחר. בתודעת מחסור אין אף פעם מספיק, בתודעת שפע יש מספיק, ואפשר ליהנות מהמספיק הזה. וזה יכול להיות משהו מאוד קטן, זה יכול להיות, תודעת שפע יכולה להיות הרגל חשיבתי שלא לוקח שום דבר כמובן מאליו. אני מתיישב בבית קפה, ומביאים לי קפה, ואני מסתכל על זה ואומר, אחלה, כאילו רציתי קפה, התיישבתי במקום, איזה זר הכין לי קפה, מישהו אחר כך ישטוף את הכלים אחריי, איזה כיף שיש לי כסף בכיס לקנות לי קפה, כאילו להתחיל ממש להעריך את הדברים הטובים שיש לנו, כי המוח שלנו מכוות בצורה שהרבה יותר ממוקדת בעין מאשר ביש, וזה גוזל מאיתנו ערך שיש בחיים שלנו שאנחנו פשוט לא מעריכים אותו.
אז בואו קצת נרד לטובת הצופים והמאזינים, שחלקם שכירים, חלקם עצמאים. מהי חשיבה ממוקדת ערך? בואו ניקח את זה גם לעולם של השכירים וגם לעולם של עצמאים.
ואיך היא מתחברת לתודעת שפע בעצם?
כן, מה הגשר ביניהם?
בדיוק.
אז ניקח באמת, נתחיל מהתודעת שפע. אני אתן לכם דוגמה להבדל בין תודעת שפע למחסור, שאני אוהב לתת אותה הרבה כשאני מדבר על זה, בהקניית ערך. בואו נניח שיש לנו יעלום במרכז השולחן. בסדר? ואני שואל אותך, תגיד, מה הערך של היעלום הזה עבורך? אם אתה בתודעת מחסור, הדרך שלך להקנות ערך ליעלום הזה, תהיה, מה דעתכם, איך נקנה לו ערך? איך היום מקנים ערך לזהב, ליעלומים?
מה, רק אם נמכור אותו, נקבל?
אם אני נמכור אותו, היצע וביקוש, כאילו כמה יסכימו לתת לי עליו, כמה כאלה יש לאחרים, נכון? ככל שיש יותר מזה, היצע וביקוש.
או שבכלל תטעה. אם הוא מזויף הוא אמיתי, לא יכול להיות שיש לי כזה, לא
א', יכול להיות שבאמת יעניין אותי לדעת מאיזה חומר הוא עשוי, והאם הוא באמת אמיתי.
משהו לעבדו עליי.
אבל אתה תראה שדווקא בתודעת שפע יכול להפריע לי שהוא מזויף, כי בתודעת שפע אני מסתכל על התכונות המובנות של היעלום. אני שואל אחד, האם הוא יפה לי? ושתיים, מה אני יכול לעשות איתו? יעלום עשוי מהחומר אחד מהדחוסים ביותר בטבע. אפשר להכין איתו כלים מדהימים. יש לו תכונות ייחודיות ליעלום, לעומת קומפוננטות...
הרכב פחמני, מי שקצת בכימיה.
בדיוק.
מורכב.
אתה יודע על זה יותר ממני, זה בטוח. אבל...
מעט.
הרבה מאוד אנשים בתודעת מחסור הסתכלו על היעלום, והשווי שלו יהיה נגזר מהשאלה לכמה אחרים יש אותו. וככל שלאחרים יהיה פחות ממנו, הוא יהיה שווה יותר. שימו לב, זאת אומרת שהערך שלו בכלל לא קשור אליי. הוא לא קשור למערכת היחסים שלי עם היעלום. הוא קשור לעין של אחרים עם היעלום הזה. זאת תודעת מחסור. זה שלאחרים לא יהיה, אז מה שלי יהיה שווה יותר. בתודעת שפע אני לא מסתכל על זה ככה, אני מסתכל על היעלום, ואני שואל את עצמי, מה מערכת היחסים שלי עם היעלום הזה? לי, נעים להסתכל עליו? כן. זה שאתם גם מסתכלים עליו עכשיו ונהנים, לוקח משהו מהנאה שלי? לא. אז ככה אני, בתודעת שפע אני מחפש את התכונות המובנות ואת המפגש הבלתי אמצעי של הדבר איתי, בתודעת מחסור אני משווה אותו לאחרים. בתודעת שפע אני מנסה למקסם לי ערך, סליחה, בתודעת מחסור אני כל הזמן מנסה למקסם לי ערך, בתודעת שפע אני מסתכל על מקסום ערך גם לי וגם לאחרים. עכשיו, איך זה קשור, בוא נרד רגע מהפילוסופיה המאוד גבוהה והאקדמית הזאת לפרקטיקה. בוא ניקח עצמאים, סליחה, בוא ניקח שכירים שעובדים היום בארגונים גדולים. זה מלחמה בארגונים האלה. שבו על זה, הארגונים האלה מחולקים ליחידות, היחידות האלה מאוד שונות אחת מהשנייה, היחידות האלה מקבלות מטרות תפעוליות מאוד שונות, נכון?
מדבר על מחלקת פיתוח, מחלקת תפעול.
כן, מחלקת פיתוח רוצה לפתח את האפליקציה הכי טובה בעולם, נכון? אבל מחלקת פייננס רוצה שזה יהיה בתוך התקציב ובמחיר הכי מינימלי שאפשר. מחלקת מחירות רוצה למכור את זה במחיר הכי נמוך שאפשר, הארגון רוצה הכי הרבה להרוויח. מה שבן אנוש רוצה להביא את הספק הכי טוב.
ניגוד אינטרסים.
ממש, ממש ניגוד אינטרסים וגם, מובנה.
כן, ברור. וגם מחלקת מחירות רוצה להבטיח כמה שיותר דברים נכון. שכל יהיה טוב, אבל אז זה מעלה את מחלקת מוצר להתאמץ.
חד משמעית.
שפיתוח וכן, לעבוד הרבה יותר קשה. לגמרי. מה זה, אי אפשר לעשות את זה בכלל.
והבטחתם להם את זה, איך הבטחתם להם את זה? אין לנו את זה.
אנחנו מתגברים על זה ברמה הארגונית.
אז קודם כל, היום הארגונים המודרניים בנויים לייצר תודעת מחסור. הם יוצרים תחרות מובנית בין יחידות בתוך הארגונים, הם יוצרים תחרות על אותו פול של משאבים, והם גם יוצרים, בוא נסתכל על זה רגע סוציולוגית, הם מייצרים פיצול בזהות, כן? אני עובד ב-HR ואתה עובד בליגל, אנחנו לא באותה חברה. זה תודעת מחסור.
וואו, לא חשבתי על זה.
זה ממש...
כל התפקידים בהייטק... יצרו ביניהם יריבות, אתה אומר.
חד משמעית. הארגון המטריציוני המודרני הוא ארגון שמנסה להבטיח יעילות דרך יצירת יחידות מתמחות, וכל יחידה שומרת סף של התחום שהיא אחראית עליו. אז מחלקת הכספים דואגת שהכל יתקתק ויהיה על פי חוק.
ושישמעו את השכר הכי נמוך, כי היא רוצה...
לגמרי.
ואני מרגיש גם שיש הרבה כאלה שהם כאילו נגד ה-HR, או שהם לא אוהבים HR שפונים אליהם, או...
בטח, וגם ההנהלה לפעמים לא אוהבת את HR, כי HR רוצה לדאוג לעובדים, אבל ההנהלה אמרו להם, המנהלה אמרה, תדאג לעובדים שיהיו מרוצים.
אולי לקחו את זה מהצבא, את כל ה...
הצבא הוא מטריציוני. דוגמה קלאסית לצבא. בוא ניקח דוגמה קלאסית ונבין את הניגוד עניינים. יש לך היום, על פי ערכי צהל, מילואימניקים לא יכולים להיכנס למצב מבצעי, בלי שהם עוברים רענון ערכי צהל. יופי. עכשיו גייסו את כל המילואימניקים, מתחיל להיות חשוך, צריך להיכנס לשטח. הקצין חינוך או קצינת חינוך יודעים שהם מייצגים את ערכי צהל, והם חייבים לעשות הדרכה למילואימניקים. אבל אם יעשו להם הדרכה למילואימניקים, הם יצטרכו להיכנס אחרי השקיעה. המגד לא מוכן שיכנסו אחרי השקיעה. מה עושים? המגד אחראי לקשירות מבצעית, החיל חינוך אחראי לשמירה על ערכי צהל, שתי היחידות האלה קיבלו הנחיה מהרמטכ"ל שהם חייבים לפעול, אבל הם בניגוד מוחלט. אותו דבר קורה בין מחלקה משפטית למחירות. מחלקה משפטית רוצה חוזה של 100 עמודים ששומר על כל דבר. אנשי המחירות רוצים את החוזה שהכי קל ללקוח לחתום עליו. אז יש, היום הארגון המודרני, אם אני שכיר בארגון מודרני שהוא מעל 100 עובדים, מה, אני במלחמת אחים, יומיומית, כל הזמן. וגם כל הזמן מקצצים לי את התקציב, מגדילים לי את היעדים, דוחפים אותי לתודעת מחסור. מה אני עושה בתודעת מחסור? אני בתחרות מתמדת עם האנשים סביבי. איך אנחנו מלמדים אנשים לצאת מזה? אנחנו אומרים, תהפכו. תלכו נגד האינטואיציה שלכם. יש לכם עכשיו מישהו בארגון שהוא ממשק קריטי, אתם משאבי אנוש ורכש לא מאשר לכם עכשיו ספק, כי הספק 30% יותר יקר והרכש נמדד על הנחות, תשאלו את עצמכם לא איך אתם נלחמים ברכש או עוקפים את רכש, תשאלו את עצמכם איך אתם עוזרים לרכש. ה-HR אומר לי, אני אעזור לרכש? רכש גומר אותי, אני בקושי עוזר לעצמי. כן, אם תאמצו תודעת שפע ותתחילו לחשוב על איך אתם הופכים להיות נכס עבור הבן אדם שאתם צריכים איתו שיתוף פעולה, אז הסיכוי שהבן אדם הזה ישתף פעולה יעלה, כי אתם נכס. בשביל שזה יקרה, אתם צריכים לשנות פוקוס מרק המטרות שלכם, גם להסתכל על המטרות של האנשים האחרים, ולהתחיל לפעול מתוך תפיסה שאומרת, אני פה לעזור לאחרים להשיג את המטרות שלהם. כשאחרים מתחילים להבין שאני נכס להשגת המטרות שלהם, הם מתחילים לשתף איתי פעולה, כי אני עוזר להם. ואז מתחיל תהליך של הדדיות.
תחלת את דוגמה ממש מהחיים, של מצב כזה, שמשתפים פעולה עם מחלקה אחרת, בארגון?
בוודאי. תארו לכם שאני עכשיו, בוא ניקח את הדוגמה שהכי הרבה אנחנו רואים בבעיות, מחירות מול מחלקה המשפטית. למה? כי כל רבעון מחדש, אנשי המחירות מאבדים עסקאות שנדחות לתחילת הרבעון הבא, כי ליגל לא יישאר את החוזה. זה ממש בעייתי. אז מה שאני מציע לאנשי המחירות לעשות, זה לא לחכות למועד של העסקה, ולא לחכות לסוף הרבעון. ללכת רגע ולקבוע באופן, בפגישה בתחילת שנה או בתחילת רבעון, עם הנציג שעובד איתכם במחלקה המשפטית, ולהגיד להם, מחלקה משפטית, בואו תגידו לי את כל הדברים שחשוב לכם שאני אשים לב אליהם, כשאני בא לעשות מסע ומתן עם הלקוח. בואו תגידו לי אתם מה אתם צריכים, ואני בתמורה אגיד לכם מה אני צריך. בואו נתכנן את זה מראש. בואו תגידו לי איך אני יכול לעזור לכם במחלקה המשפטית לעמוד ביעדים. עצם זה שככה באתי ממקום של שיתוף פעולה, כבר מתחיל לייצר נכונות אפילו רגשית של מחלקה משפטית לשתף איתי פעולה, במיוחד שכל האחרים צועקים עליה. אני החריג, אני לא זה שבאתי לצעוק, אני באתי לעזור.
זאת אומרת, באופן פרואקטיבי, ממש ליזום פגישות בין המחלקות ולתכנן את הדברים.
לגמרי, אני רוצה לתת לך דוגמה, בסדר? אנחנו עשינו קורס על חשיבה ממוקדת ערך בארגון מאוד גדול, דווקא לדרג זוטר, לפרויקט מנג'רס. ולימדנו אותם את זה, ונתנו להם דוגמה לאיך להוציא מייל הזמנה לפגישה. כשהם רוצים לפגוש מישהו בכיר בארגון ואין להם זמן אליהם. אמרתי להם, תנסחו משפט כזה, תגידו, אני עובדת עכשיו על תוכנית העבודה שלי לשני רבעונים הבאים, והייתי שמחה להיפגש ולהבין מה המטרות הארגוניות שלך, כדי שאני אוכל לחשב אותם לתוך התוכנית שלי. אני רוצה לוודא שאני מקצה משאבים שעוזרים לך להשיג את המטרות שלך. זה הניסוח. נפגשנו אחרי חודש, רוצה לשאול את החבר'ה בקבוצה איך הייתה... איך עבד להם? אז אחת מרימת היד, אני אומר לנו, היא אומרת, קטסטרופה, אתה לא יודע איזה נזק גרמת לי. קפאתי במקום, תראה מה קרה. אומרת, שלחתי 12 מיילים כאלה, ל-12 וייס פרזידנס בארגון, ותוך שעה קיבלתי מכולם זימון לשבוע הבא, והייתי צריכה לבטל חצי מהזימונים, כי לא היה לי יכולת לפגוש אותם, וזה פגע לי, כאילו הרגשתי לא נעים, אמרתי לה, למה?
זה אפקט מדהים.
למה שלח 12? היא אמרה, כי אני רגילה לשלוח 12, ושאחד עונה לי, פה כולם ענו לי. למה כולם ענו? כולם ענו, כי את באת ממקום של נתינה. את באת כמישהי שממצבת את עצמה כנכס ולא כנטל. לא באת לבקש מהבן אדם השני לעזור לך להשיג את המטרות שלך. באת לדבר עם הבן אדם השני על איך את יכולה לעזור לו להשיג את המטרות שלו. וזה יעזור לך להשיג את המטרות שלך. זה הפוך על הפוך, זה גישה מאוד לא אינטואיטיבית. וזה דוגמה פרקטית לחשיבה ממוקדת ערך שיושבת על תפיסת שפע.
ובוא ניקח את זה רגע לעולם של עצמאים. אם עכשיו מישהו עצמאי, יש לו עסק, איך הוא לוקח את הפרקטיקה הזאת לעסק שלו?
מעולה. עצמאים, שבעיקר בוא נדבר על היכולת למכור את השירותים שלהם, צריכים לשנות גישה משיח שממוקד במה יש לי למכור, לשיח שממוקד במה יש לך לקבל.
לקבל או לתת?
לקבל, לקבל ממני.
אוקיי.
מה באתי לתת, לא מה באתי למכור. נניח שיש לי עכשיו, אני בא למכור, אני עצמאי, נכון? אנחנו חברה בעם, אבל לצורך העניין אני עצמאי. ואני, לקוח בא אליי ואומר, אריאל, אתה יכול להעביר לנו קורס לפיתוח מנהיגות בדרג ביניים? ברור שאני יכול, נכון? זה מה שאנחנו עושים. ההתפתות שלי תהיה להגיד, בטח, כמה מפגשים אתם רוצים, בואו נדבר על כמה זה עולה. אני בדרך כלל אומר ללקוחות שלי, זה משהו שוויומר מתמחה בו, אבל כדי לדעת אם אני יכול לעשות את זה בשבילך, אני צריך להבין מהן המטרות שלך מהקורס. בואו תסביר לי איך נראית הצלחה בסוף הקורס הזה עבורך, איך הקורס הזה אמור לשרת את המטרות העסקיות שלך, ואז אנחנו נגזור אחורה ונבין אל מול המטרות האלה.
אתה תופר לו את החליפה.
אני עוד לפני שאני, לתפור לו את החליפה זה כבר המבנה של הקורס, הפתרון שלו, אני אומר עוד לפני כן. אני בכלל לא באתי לדבר, אני מדבר על אפיון הצרכים של הצד השני, אבל לא ברמה פונקציונלית. אני לא שואל רגע באמת כמה מפגשים, מתי, כמה משתתפים. אני קופץ מעבר לזה, לחשיבה ממוקדת ערך. אני לוקח את הלקוח שלי למסע בזמן. אמר לו, נגמר הקורס. בוא נניח שבחרת את הספקים הכי טובים, והכנסת לקורס הזה את התכנים הכי טובים, ובחרת נכון את המשתתפים של הקורס, ונגמר. עברה חצי שנה מהקורס והוא נגמר, והכל היה מושלם. איזה שינוי חל לך בעסק? אני צריך תמיד לשאול את עצמי ולנהל שיחה עם הלקוח כעצמאי, מה ה-value שהלקוח אמור לקבל מהעסקה איתי, ורק אחרי שאני מבין יחד עם הלקוח מה התוצאה הרצויה, אז אני יכול לבוא ולדבר רגע על מה יש לי להציע. כולל שאולי אין לי משהו להציע, ואני צריך להיות מסוגל להגיד ללקוח שלי, אני לא הבן אדם המתאים, ואני אשמח לחבר אותך למי שכן. זאת תפיסה ממוקדת ערך.
ויש לך ממש דוגמאות איך בעצם זה בא לידי ביטוי בעסקים של ויטה, לא בלי שמות ספציפיים, אלא איך בעצם עובד התהליך, מה, זה דורש משוב, זה דורש...
זה דורש הבנה, בוא נדבר רגע על עצמאים, זה דורש הבנה שהמסע ומתן עם הלקוח מתחיל בשיחה הראשונה, והוא לא מסע ומתן על מחיר, הוא מסע ומתן על מיקוד. הלקוח הרבה פעמים יבוא אליי עם כאב, עם בעיה, עם צורך. כמעט תמיד זה דחוף. אז הלקוח יתחיל איתי ויגיד, שמע, אני צריך כך וכך, אבל אני אומר לך מראש, אין לי הרבה כסף. ישר ייקח את השיחה לכסף. או יבוא ויגיד, שמע, אני צריך שני מפגשי הדרכה, על עמידה מול קהל, לאוכלוסייה הזאת.
זה התקציב שלי.
זה התקציב שלי, וזאת הפעולה הנדרשת. זה הפתרון. הוא ידבר איתי על משאבים ועל פתרונות. והמסע ומתן הראשון עם הלקוח חייב להיות, שאנחנו משנים את הפוקוס של השיחה ממשאבים ופתרונות, למטרות וחסמים. אנחנו קוראים למטרות וחסמים ההקשר האסטרטגי של העסקה. אני בא ואני שואל את הלקוח, אני יודע שיש לך מגבלה של משאבים, אני מבין שאתה רוצה שתי הדרכות, אחלה, אני אשמח לעזור לך. רק כדי שאני אוכל לעזור לך, כדי שנוודא שאני הכי מתאים לך, בוא נסתכל רגע קדימה, מה התוצאה הרצויה, ערך, מה היום מונע ממך להשיג אותה, חסמים, ועכשיו, בתוך הדבר הזה, תן לי להגיד לך מה אני יודע להציע. עכשיו, למה זה עוזר לי כעצמאי? כי נניח שיש לי 4 מוצרים שונים שאני יכול להציע. איך אני יודע איזה הכי מתאים ללקוח? איך אני יודע עם מה להתחיל? אם אני ידע מה ההקשר האסטרטגי של הלקוח ומה הוא צריך להשיג, יהיה לי הרבה יותר קל לא רק לדעת מה להציע, אלא גם למצב את ההצעה שלי בצורה שהיא לא טקטית, שהיא אסטרטגית. תראה איך אני יושב בדיוק על הנתיב הקריטי האסטרטגי שלך. הבעיה היא שרוב האנשים לא יודעים להגדיר ערך. אני יכול לעשות אתכם אפילו תרגיל, אפשר לעשות ביחד. אוקיי. נראה אם זה יצליח, זה לא תמיד מצליח. אתם מכירים את משחק הרולטה?
כן.
איך זה עובד?
רולטה...
בקזינו, כן. כן? לא שאני כן. לא, לא ממליץ לאף אחד להמר, אם אומרים זה לא חוקי, דיסקליימר, דיסקליימר, לא. אבל הרבה פעמים אני בא לאנשים ואני אומר להם, אם תיתן לי 50 שקל, אני אגלה לך איך שהמספר שלך ברולטה יפגע כל פעם. ואני מוכן אפילו שתשלם לי רק אחרי שאני אתן לך את התשובה. אם אתה תראה שהתשובה עובדת, אז אתה משלם לי.
דיל כל הסיכון עליי.
דיל פר?
כן.
סגור, סגרנו, אתם מוכנים?
אתה רק יכול לגדול.
כל המאזינים שומעים, אתם מתחייבים פה, זה 50 שקל כל אחד. נו. אני מספר לכם איך שהמסבר שלכם יפגע כל פעם ברולטה.
רגע, אבל אני מצד שני שואל, אם אתה יודע את זה, למה אתה צריך לספר את זה לאחרים?
אני בתודעת שפע, אני שמח לחלוק. אבל תכף אתה תביא את התשובה, לא, תכף תביא את התשובה האמיתית, זה לא באמת קשור לשפע. יש עסקה?
יש עסקה.
מעולה. תאמרו על כל המספרים. זהו, הנה. אם תאמר על כל המספרים ברולטה, המספר שלך יפגע כל פעם. אתה מרוצה? שואם, יש פה, הייתה פה עסקה טובה? מה קרה פה? למה אנשים מסכימים לדבר הזה? כי הם ממוקדי, הם חושבים על הפתרון, הם לא חושבים על הערך. ברולטה, מה האתגר? שהמספר שלי יפגע. לא. האתגר הוא לצאת רווחי. אז אם...
בתוחלת, כן.
בדיוק. כשאני בא לאנשים ואומר, אני יכול שהמספר שלכם יפגע, כאילו נתתי להם פתרון, אבל לא נתתי להם ערך. הם היו צריכים לבוא אליי ולהגיד, אריאל, אני אשלם לך 50 שקל, אם תלמד אותי איך להיות רווחי כל פעם שאני משחק ברולטה.
זה פתרון לערך.
בדיוק.
מעניין.
וכשאנשים... ואיתן עזריה מדבר על זה הרבה, על חשיבה תוצאתית מול ערך. שאנשים חושבים רק על התוצאה, לא חושבים על, על כל ה...
אז תראה, אני, אולי זה, זה סמנטי. יש הבדל בין תוצאה לפתרון. תוצאה בעיניי היא ערך. זאת אומרת, הדבר שיהיה כתוצאה מהפעולה שלנו, יהיה ערך. למשל, אם הייתי שואל אתכם, מה הערך של, של הפרק שאנחנו מקליטים כרגע, אז אני מניח שהיינו מדברים במונחים של התרומה שלו למאזינים. והיינו מדברים על מונחים של כמה מאזינים הצליחו להפיק ערך מהפרק הזה, כי זה עזר להם לקבל החלטה, וכמה אנשים האזינו וכדומה. זה תוצאה. אותו דבר ברולטה, אותו דבר, ברולטה צריך היה לבוא ולהגיד לי, אריאל, תלמד אותי איך לקבל פי 36 מה שאני מאמר כל פעם. זה מקסום ערך. לא תלמד אותי איך לפגוע במספר. אז הרבה פעמים עצמאים נופלים בפח, שהלקוח בא ומגדיר להם את הפתרון ולא את הערך. הוא בא והוא אומר להם, אני צריך את זה. והעצמאי ישר אומר כן או לא. אנחנו כמוכרנים צריכים לבוא ולשאול את הלקוח סדרה של שאלות, לפני שאנחנו נכנסים לדיבור על הפתרון שאנחנו יודעים להציע, ועל כמה זה עולה. אותו דבר עובדים בארגון. תחשבו רגע על עובד או עובדת בארגון שרוצים עכשיו לבקש תקציב יותר גדול ליחידה שלהם.
או עלה במשכורת.
או עלה במשכורת. מעולה. בוא נלך על העלה במשכורת. אוקיי. מה אתם חושבים שהסיבה המרכזית שעובדים נותנים למעסיקים שלהם, ללמה לקבל העלה במשכורת או קידום?
מה הסיבה המרכזית? אני הרבה זמן בחברה, מגיע לי?
אני הרבה זמן בחברה.
אני משקיע.
אני משקיע, מגיע לי. מי במרכז של השיחה?
אני.
אני.
אבל לא מסבירים. אתה מרוויח יותר.
יפה.
הארגון שלך גדל.
בדיוק. אז הם מסתכלים אחורה, הם נותנים מלא עובדות, הם מתארים סיטואציה, והם אומרים, בגלל מה שהיה, ובגלל שזאת הסיטואציה, מגיע לי יותר כסף. ומי במרכז השיחה? אני. מה שנקרא באנגלית, enough about me, let's talk about what you think about me. אני במרכז כל הזמן. אני אומר לאנשים, אתם הולכים לדבר עם הבוסים, ואתם רוצים לבקש משהו, עלה במשכורת, אישור תקציבי לפרויקט, גידול כוח אדם בצוות, כל דבר אחר, תבואו עם ההקשר האסטרטגי של הארגון. תתחילו בעתיד, לא בעבר. תגידו, יש לי רעיון, איך אנחנו יכולים להשיג את המטרה הזאת, על ידי התמודדות מוצלחת עם האתגר הזה. מה, אם אני אומר לכם משפט כזה, מה מילה אחת שאתם רוצים לשאול אותי?
איך אתה עושה?
איך? נכון. איך היא מילת המפתח בעולם השכנוע וההשפעה? אם גרמתם לבן אדם מולכם לשאול איך, אתם יודעים שנגעתם להם במשהו שמעניין אותם. ואז אני אגיד, על ידי זה שתיתן לי עלה במשכורת. למה עלה במשכורת לך תעזור הדברים האלה? בגלל שעלה במשכורת עבורי תייצג מוטיבציה, תעזור לי להישאר פה, לא ללכת לארגונים אחרים, היא תיתן לי את האפשרות להביא בן אדם. זאת אומרת, מותר לי לבקש עלה במשכורת בגלל שאני תפקדתי ועשיתי עבודה טובה. אבל אני מנסה תמיד להציג את עצמי כתשובה לשאלה איך. אני האיך. אני האיך שמשיג לך את המטרה העתידית. אני האיך שפותר לך את החסם הנוכחי. תמיד חשיבה על העתיד, תמיד חשיבה על הבן אדם השני. אני הנכס שעוזר להשיג לבן אדם השני את המטרה שהוא היו רוצים להשיג. זה חשיבה ממוקדת ערך.
אני אעזור לך להגדיל את הרווחים של הארגון, אני אעזור לך, או אני אעזור לך להביא לי יותר לקוחות. לפעמים המעסיקים לא אוהבים שמתייחסים לצד הכלכלי. אני אביא לך יותר לקוחות, אז כנראה שאתה כבר תדע איך לייצר מזה יותר הכנסות.
נכון לגמרי, ואני חושב שכשמדובר בעלת שכר זה סוגיה אחת, כי באמת בן אדם מותר לו לדבר על עצמו ולתאר שנייה הישגים שהוא עשה או יסתה לגמרי לגיטימי, אבל כשאנחנו מדברים על השפעה בתוך ארגונים, אנחנו בדרך כלל מדברים על השפעה בהיבטים שהם הרבה פחות פרסונליים, באמת כמו לבקש גידול בתקציב, לבקש דילי בדדליין, לבקש שיאמצו איזושהי מדיניות מסוימת שמקלה על העבודה שלי, והרבה פעמים כשאני בא לבקש את הדברים האלה בתוך ארגון, אני לא מסביר לבן אדם שצריך לקבל את ההחלטה, מה יוצא להם מזה, אני בעיקר מדבר על מה יוצא לי מזה. עכשיו, מה אכפת להם מה יוצא לי מזה? אם אני מתעסק בעצמי, אז הם יתעסקו בעצמם. תודעת, מחסור. אבל אם אני אבוא מתוך תפיסה שאומרת, אני יכול להגדיל את ההוגה, אני באתי לשרת את הבן אדם שמולי, ובתמורה הוא ישתף איתי פעולה. כי הדרך שאני מציע, שאני רוצה, טובה לו. זה win-win. זה תודעת שפע.
ואם נקביל את זה לעצמאים, אז איך אני יכול לעזור, כמו שאמרת קודם, ללקוח, ולא במה אני הכי טוב, ואני 20 שנה עצמאי או...
לגמרי. וזה מרחיק לכת. כי למשל, אני אוהב לדבר על זה, כי אני מאוד מאמין בזה. אם תלכו היום לאתר של ויומר, אז אתם תראו שיש לנו עמוד שם, ב-About Us, שקוראים לו Kudos, כאילו עמוד הפרגון. יש שם 6 עצמאים שאנחנו מפרגנים להם, 5 מהם מתחרים ישירים שלי. מתחרים, מלמדים את מה שאני מלמד, נותנים סדנאות על מחירות, נותנים סדנאות על זה.
שזה פסיכי, איזה חברה בעולם.
ואני אלך איתך יותר מזה, כשלקוח מתקשר אליי ואומר
לי, כי הוא לקחת את התודעת שפע לקצה של הקצה.
ואני לא יכול להגיד לך, כולנו מרוויחים יותר. זאת אומרת, פנה אליי לקוח לפני שנה, לקוח גדול ובתחילת הקשר שלי איתו. זאת אומרת, אחי, היה צריך איתי פעילות, אחרי שכבר עשיתי שם כמה סדנאות והם היו מרוצים, אני לא יכולתי, לא היה לי זמינות של ירון מהצוות שלי, הפרילנסרים שלי לא יכלו, לא יכלו. הלכתי לחבר טוב שלי, שהוא מתחרה ישיר שלי כבר 15 שנה, ואמרתי לו, אני מחבר ביניכם. למה עשיתי את זה? כי רציתי להעביר מסר ללקוח שלי, שהלקוח שלי, אני מחויב ליצירת ערך ללקוח. הלקוח בא קודם. אני מייצר ערך ללקוח, ורק אז אני מתפרנס. ואם אני, הדרך היחידה שלי לייצר ערך כרגע ללקוח, לא כולל את פרנסה שלי, אבל אני עדיין יכול לייצר ערך ללקוח, אני עושה את זה. קודם כל, האמון של הלקוח בי מאוד עלה. ב', הלקוח ממשיך לעבוד איתי. כי, בוא נחשוב על זה רגע. ממה אני פוחד כשאני מפנה אותו למתחרה שלי? שהמתחרה יהיה יותר טוב ממני? שהם יגלו שלא הייתי טוב מספיק ויקחו מישהו אחר? אם אני חושש שאני לא טוב
לא,
מספיק...
לא, אתה מפחד שאתה לא תרוויח.
שתאבד את היתרון הלא תחרותי שלך.
אבל ממה נובע היתרון שלי? מזה שהם לא יודעים שהוא קיים ולא ייקחו אותו, או מזה שאני באמת הכי טוב? אתה מבין?
לא, מהבידול שלך. זאת אומרת, אם אתה מפנה אותו עכשיו למישהו אחר,
כן.
אני סתם, אני מאתגר אותך חשיבתית, אז זה אומר שיש עוד מישהו שהוא כמוך, כנותן שירותים.
אתה חושב שהלקוח שלי לא יודע שיש אנשים כמוני, ודיברת על בידול, זה מה שבידל אותי בלקוח, שהפניתי אותו למתחרה. זאת אומרת, עכשיו, מה שקרה, זה שקודם כל הלקוח מאוד העריך את העובדה, שיש לי קומיטמנט אליו, שהוא גדול יותר, מאיזושהי עסקה אחת או שניים שאני מקווה להרוויח. שתיים, שידרתי ביטחון ללקוח שאומר, תראה, אני לא פוחד, אני לא מוטרד מזה שיש ספקים אחרים בחוץ, אני יודע שאני טוב, ואני באמת מאמין בזה. אגב, גם הוא טוב, אותו יניב שאני פניתי אליו, הוא נהדר, הוא תותח.
וגם שידרת לו, ליניב, שאתה לא מתחרה שלו, שאתה שותף שלו, שאתה קולגה שלו.
כי אני חושב, אני אגיד לך מה אני חושב, וזה גם, אתה יודע, מה שיפה, זה שזה לא שרק הפניתי ליניב כי אנחנו חברים, זה שחלק מהתהליך הזה חיזק את החברות שלנו. אתה מבין? ההבדל, בוא נחזור רגע לתודעת שפע, תודעת מחסור, הכל הפוך. בתודעת שפע, הנתינה מגדילה את מה שיש לי. אתה יודע, בתודעת מחסור, הלקיחה מגדילה את מה שיש לי. בתודעת שפע, בתודעת מחסור, אני ארשה לעצמי להיות חשוף בפניך ופגיע, אם יהיה אמון בינינו. בתודעת שפע, יהיה אמון בינינו בגלל שחשפתי את עצמי והייתי פגיע. במקרה הספציפי הזה בניתי משולש, כי מחר כשיניב לא יכול לעשות משהו, יכול להיות שהוא יחשוב להפנות אליי. ובגלל שיניב הוא בן אדם מאוד הגון, בפעם הבאה שהתקשרו אליו מאותו לקוח, הוא הרים לי טלפון ואמר, אני רוצה לבדוק אם אתה רוצה לעשות את זה קודם, כי זה לקוח שלך. אמרתי לו, לא, תלך, כאילו, יש מספיק לכולם, באמת שיש. אתה יודע, אם כל החברות בישראל יחליטו היום להסיק את כל ספקי השירותים בתחום שלי, כולם, את כל החברות שמתחרות בי, יהיה מספיק לתת שירות ל-10% מהשוק. יש מספיק. וזה אותו דבר להרבה מאוד דברים אחרים. אז כעצמאי, אני אנסה כל הזמן לחשוב כל הזמן איך אני מייצר ערך ללקוח שלי, ורק אחר כך איך אני מתפרנס.
גם שכירים צריכים לחשוב ככה.
ושכיר ישאל איך אני מייצר ערך לקולגות
פעמים,
שלי.
כן, הרבה פעמים שכירים הם נתפסים לכל מיני רעיונות אחרים, כמו שאתה אמרת, שכל אחד סוחף את עצמו, אז הם עלולים להיסחף למקומות שלא נותנים ערך ללקוח, ואז הם מאבדים את הכיוון.
לגמרי, וגם שלא נותן ערך לארגון שהם עובדים בו, ודרך אגב, רוצה להגיד, אין לי ביקורת על השכירים האלה. אין לי ביקורת.
לא, לא, לא.
הארגון מייצר להם כזה לחץ
ביקורת.
שזה לא נתפס.
זה לא מתוך ביקורת, זה כן. תוצאה שנוצרת.
זה תוצאה
לא
סביבתית. כן. זה תוצאה סביבתית של ארגון שבנוי בצורה, אתן לכם דוגמה, אח הגדול, בסדר? בשנים הראשונות שעוד הייתי רואה את זה, זה ריתק אותי. הוא מכניס לשם אנשים, נכון? אם עכשיו יש את יום האהבה, מה אח הגדול יעשה? הוא ייצר סט של נסיבות ותרגילים שמבטיחים להם הצלחה במשימה, שיקבלו תקציב עודף, כדי שהם כולם יאהבו אחד את השני. כשהוא רוצה שיהיה ריבים ואקשן, הוא ידאג שלא יהיה להם תקציב לסיגריות. הסביבה שאנחנו נמצאים בתוכה, משפיעה הרבה פעמים על התודעה שלנו. אני מנסה באמצעות תודעת שפע, להיות יותר חזק מהסביבה שלי. אותו דבר אני מציע את זה לסחירים. הסביבה שלכם בנויה לייצר תודעת מחסור, זה לא אשמתכם, אבל אתם יכולים לשבור את זה בעצמכם. אתם יכולים, דרך חשיבה מכוונת ולא אינטואיטיבית, לייצר סביבכם בועה של שפע. שאם אתם עכשיו תבואו לבן אדם שאתם עובדים איתו בארגון ותגידו, בוא נשב חצי שעה ובוא רק נחשוב על כל מיני דברים שאתה עובד עליהם שאני יכול לעזור לך איתם. בוא נחשוב על זה רגע. אולי אני לא יודע, אולי לא יהיו הרבה דברים. ואני מאתגר את המאזינים שלנו לענות על השאלה הבאה. אתם עובדים ביחידה מסוימת בארגון, תחשבו על שלוש יחידות שאתם עובדים מולם, ותרשמו על פתק מה המטרות העסקיות של כל אחת מהם. אם אתם לא יודעים לענות על השאלה הזאת, הסיכוי שלכם לבנות ערך ליחידות האלה הוא נמוך. לכו תלמדו מה הממשקים הקריטיים שלכם בארגון מנסים להשיג, מה ההקשר האסטרטגי שלהם, מטרות וחסמים, ואז תשאלו מה אני יכול לעשות כדי לעזור להם, ותראו איך לאט לאט אתם מתחילים לבנות קשרים של שיתוף פעולה בתוך הארגון, ואיזושהי הדדיות שמגדילה לכולם את המשאבים.
זה גם, או שתבואו למעסיק שלכם ותגידו, אני חושב ששמעתי את הפרק הזה, אני חושב שבארגון שלנו זה לא עובד מספיק טוב, בוא נראה איך כל היחידות יכולות לעבוד ביחד יותר טוב.
זה, לא יודע אם זה טוב להגיד, זה לא עובד מספיק טוב, כי ברגע שאתה בא ואומר, זה לא מספיק טוב, אתה מייצר איזשהו אנטי.
או בוא נעשה איך עושים עוד יותר.
יפה, מעולה. אז זה לא עובד מספיק טוב, זה תיאור של המצב הנוכחי, בוא נדבר על איך אפשר להגיע מכאן לכאן, זה חשיבה ממוקדת ערך עתידני. חשיבה ממוקדת ערך היא חשיבה שבה הבן אדם חי בעתיד. הוא חי במטרה. ואז הוא עובד אחורה. הוא אומר, אני רוצה להגיע
לשם.
לגמרי. אני רוצה להגיע לראש האברסט, זה המטרה. אני יודע שמעל גובה מסוים, האוויר מאוד דליל וקשה לנשום, זה החסם. אוקיי, אז הנה מה שאני צריך לעשות. עתיד, חסמים, פתרון. ורק אחרי שאני יודע מה הפתרון שאני רוצה להשיג, אוקיי, איזה משאבים אני צריך? ככה שמשאבים הופכים להיות הדבר האחרון שמדברים עליו, לא הדבר הראשון שמדברים עליו. וזה עיקרון מנחה בחשיבה ממוקדת ערך.
אריאל, אנחנו עכשיו במלחמת חרבות ברזל, ורציתי ככה קצת לחבר את מה שדיברנו למלחמה, לצערנו. איך אפשר לשמר עם כל המצב הנוכחי את התודעת שפע?
אני אתחיל ואגיד שזו שאלה מאוד מאוד קשה, שאני נזהר לגבי התשובה אליה, בגלל שהמפגש עם תודעת השפע הוא מאוד אישי, והוא מאוד תלוי בנסיבות חיים. אני לא יודע אם הייתי יכול לשבת היום עם מישהו ממשפחות של החטופים, ולהגיד להם, מה, תשמעו על תודעה של שפע? אני לא יודע, אגיד לך את האמת. אני לא יודע אם תמיד אפשר וכל אחד יכול, ואני גם אני לא רוצה להיות תקוע על מגדל שן שמטיף. אני כן יכול להגיד לך מה אני עשיתי, מה לי עזר. עזר לי מה שתמיד עוזר לי כשאני במשבר. חיפשתי דרך לתרום. חיפשתי דרך לעשות משהו שמכניס משמעות לחיים שלי, ושמייצר טוב בתוך כל החרה הזה. אז במקרה שלי, סליחה על הביטוי, במקרה שלי זה היה שמישהו כתב לי, סטודנט לשעבר שלי, שלא דיברתי איתו שנים, כתב לי בלינקדאין Out of the Blue, שמע כם חמל הסברה, זכרו, זה תחילת המלחמה, כם חמל הסברה של יוצרי ומפיצי תוכן, שעוסק בקידום תודעה הכי איובית לגבי ישראל, תפיסת דעת קהל, וביקשו ממני להוביל את החמל, ורציתי לדעת אם אתה מוכן לתת לי ייעוץ אסטרטגי. גם כי אתה מתמחה בהסברה ישראלית, וגם כי אתה יועץ אסטרטגי, מיד אמרתי לו כן. ובשבועות הראשונים, זה בערך היה הדבר היחיד שבשבילו היה לי, יכולתי לקום מהספה. שום דבר אחר לא עניין אותי. הפסקתי לקרוא, הפסקתי לכתוב את הספר שאני כותב עכשיו, הפסקתי להדריך כי כל הפעילות הוקפאה. אז אני חושב שהדרך הכי טובה לשמור על תודעת שפע, גם בימים הכי חשוכים, זה לא לוותר על המחויבות לייצר ערך, ולא לוותר על האפשרות להיות נר בתוך חדר מאוד חשוך. ולהיות נר בתוך חדר חשוך, זה פשוט למצוא מישהו שצריך עזרה ולעזור. לא משנה מה. מה שאני אוהב בזה ומה שעזר לי, זה שזה רגע מוציא אותי מהעיסוק בעצמי ובהישרדות שלי, ונותן לי איזשהו עוגן שקשור בחיים של מישהו אחר. שבעיניי זה תודעת שפע, כי בתודעת מחסור אתה רק בהישרדות, בתודעת שפע לא משנה כמה רע לך, אתה
נותן.
ומה שהנתינה הזאת יוצרת, זה קודם כל חיבור ערכי משמעותי עם מישהו אחר. זה גורם לתחושת משמעות. בעיניי זה גורם לתחושת מסוגלות, כי משברים כמו שאנחנו עוברים היום, אחד מהדברים שהם עושים, זה מייצרים תחושת חוסר אונים וחוסר תכלית. נכון? אתה לא יודע לגבי אחרים, אבל אני קמתי בשבוע הראשון אחרי השביעי לאוקטובר, ושאלתי את עצמי, וואטאפ, כאילו,
איך אני מועיל פה?
בשביל מה, אבל בשביל מה, בשביל מה? כאילו, הייתה לי תחושה של שום דבר שאני עושה לא משמעותי. יופי, אני אלך, אני אלמד עוד אנשי מכירות עכשיו להרוויח כסף. תראו מה עשו פה. כאילו, זה היה כל כך חשוך שאיבדתי, ממש איבדתי משמעות. ומה שהחזיר לי משמעות, היה דווקא מישהו חיצוני לי, מישהו שיכולתי לעזור לו. וזה מאוד עזר לי. עכשיו, זה הקיף אותי באנשים, זה הפגיש אותי עם אנשים שגם באו לעזור. אז פתאום הייתי מוקף בקהילה שהיא באה ממקום של שפע. ולאט לאט התחלתי לבנות בועה סביבי של אנשים, שהם, שם העולם היה טוב. מחוץ לעולם, מעבר לכל, כאילו אנחנו עושים טוב. אנחנו רוצים לעזור אחד לשני, אנחנו רוצים לבנות עולם שיש בו חיוביות ולא הרס. אנחנו אופטימיים לגבי העתיד, ובגלל זה אנחנו מנסים לשנות אותו. בדיוק. אז לדעתי ככה משמרים תודעת שפע, אבל אני חוזר ואומר, זה משהו מאוד אישי, ואני לא בטוח אני לא רוצה שאף אחד יקשיב לדבר הזה, ונגיד יש לנו מאזינים שלא מרגישים שיש להם עכשיו אנרגיה לקום ולעזור למישהו. זה לא סיבה להרגיש אשמה, זה לא סיבה להרגיש, תהיו אתם אלה שמקבלים עזרה. תתנו למישהו אחר עזרה על ידי זה שתתנו לו לעזור לכם. זה גם יכול לעבוד. ובשלב מסוים כשתהיה לכם אנרגיה אתם תחזירו. כי אני תמיד פוחד בתפיסות הפילוסופיות האלה, שמי שלא תמיד מצליח ליישם אותם, זה מייצר איזושהי תחושה של אני לא טוב מספיק, מה לא בסדר בי וכדומה, ממש לא ככה. אני לא הייתי בתודעת שפע שבוע הראשון של המלחמה, שכבתי על הספה ולא עשיתי כלום, ורבצתי בתחושות אשמה, איך אני לא עוזר עכשיו לחקלאים, ואיך אני לא קם ועושה עכשיו. ואמרתי לעצמי, אריאל, כרגע אתה לא מסוגל, חכה.
להיות סלחן.
ממש. ואז הגיעה לי הפנייה מהעידן הזה, המקסים הזה, עידן דדון, והוא היה חבל הצלה שמשך אותי מהבור. אז זה חשוב לי להוסיף את החלק הזה.
אמרת קודם על הספר, איזה ספר אתה כותב?
אני כותב עכשיו את הספר השני שלי, קוראים לו באנגלית Freedom Within the Frame. זה ספר ניהולי, זה בעצם סיכום של תורת ניהול שפיתחנו בוויומר על פני 20 שנה, והוא מיועד למנכ"לים, מנכ"ליות, חברי וחברות הנהלה, אנשים בדרג ניהול ביניים שחותרים לתפקידי ניהול בכירים, והספר הזה בעצם מציג תורת ניהול שבאה לאזן בין שני צרכים מנוגדים של ארגונים. מצד אחד, הצורך לייצר לכידות בתוך הארגון, נהלים, סדר, משמעת וכדומה, ומצד שני, לייצר ארגון שהוא מאוד גמיש, ושהוא יש בו חדשנות, ושהוא יודע להגיב מהר לתנאי שוק משתנים, ושהוא לא צריך כל דבר לבקש אישורים דרך 10 דרגות ניהול.
על החיבור של שני הדברים האלה
אז
ביחד.
אז החיבור של שני הדברים האלה ביחד, אנחנו קוראים לזה Freedom Within the Frame, זה משהו שלקחנו מעולם המוזיקה, בג'אז. ג'אז זה סגנון מוזיקלי שהוא מאוד מאוד פנוי לאלתורים, נכון? ג'אם סשנים בג'אז. מצד שני, אתה לא יכול לשמוע ג'אז ולא לדעת שזה ג'אז, נכון? אז יש מסגרת מארגנת שמבטיחה לי שזה ג'אז, ואז בתוך המסגרת יש לי הרבה חופש פעולה. את המטאפורה הזאת אנחנו מנסים עכשיו ללמד דרגי ניהול בכירים.
ותגיד, זה לא מאתגר, כי אני יודע שיש כנראה אלפי ספרי ניהול. כאילו, אז אנשים יגידו, למה אתה... כי זה נראה לי התחום ש... ברמה העסקית יש בו הכי הרבה ספרים ו...
זו שאלה פשוט נהדרת. ואני חושב שהיא סוגרת לנו מעגל על תפיסת שפע ומחזור. מחסור. כי אם אני אקנה את הערך של הספר שאני כותב דרך מערכת היחסים שלו עם ספרים אחרים, אז אני קורא לזה עוגן חיצוני. ובעיניי זה תפיסת מחסור. אני כותב את הספר כדי להביא את עצמי לידי ביטוי. אני כותב את הספר כדי שליותר אנשים תהיה נגישות לתפיסות שיש לי להציע. אני לא אמדוד את הספר, את ההצלחה של הספר הזה, אם הוא יהיה רב מחר או לא יהיה רב מחר. אני לא אמדוד את זה ככה. אני אמדוד את הספר הזה בכך שמי שכן יקרא אותו, יגיד, היה שווה לקרוא אותו. אתה מבין מה אני אומר?
כן.
זה תפיסה אחרת.
שאלה שכן יקבלו, ויגידו, וואו.
אם אפילו רק בן אדם אחד יקרא את הספר, אני לא נאיבי, כן? אם אני עכשיו 4 שנים שוקד על ספר, ורק בן אדם אחד יקרא אותו, אני ארגיש שהערך של הספר לא מוצע. אני ארגיש שלא הצלחתי להגיע למספיק אנשים עם הספר הזה. זה יהיה מבחן ההצלחה שלי, לכמה אנשים הצלחתי להגיע במונחים של יצירת ערך לסביבה שלי. ואם בעקבות הספר הזה, אם הוא כן פתאום יהפוך להיות רב מחר, ובעקבות הדבר הזה המותג שלי בשוק יעלה, ופתאום ישלמו לי יותר להרצאה, פצצה. אני לא אומר שלא. אבל אני כותב את הספר הזה כי אני חושב שיש לי משהו לתת לאנשים שרוצים לשפר את יכולות הניהול שלהם. והמבחן היחיד שלי להצלחה של הספר יהיה, אם הם קראו אותו, וזה לקח להם 5-6 שעות, והם יגידו, זה היה ניצול טוב של הזמן שלי, עשיתי את שלי.
זה מזכיר מאוד את הפודקאסטים, שהרבה אנשים שמתחילים פודקאסט אומרים, וואי, אבל לא יהיה לך כל כך הרבה הזנות, יש הרבה תחרות. אז אומרים לי, מספיק שאני אדע ואני אתן ערך, ובסוף הערך הזה יגיע לבן אדם אחד או שניים, כבר עושה לי טוב, ושהפרק הזה, מבחינתי הוא מושלם ונתן את הידע לאנשים, אז זה מספיק טוב לי.
וגם אין ניגוד, כי אם באמת הספר יהיה ממש טוב, אם בן אדם קורא את הספר ואומר, באמת היה שווה את החמש שעות שלי, הספר הזה השפיע עליי לגמרי, מה הדבר הבא שמהם הזה יעשה? הוא ימליץ על הספר. ימליץ. אז אני לא אדיש למטרות עסקיות, אני רק טוען שהמוטיבציה לא יכולה להיות המטרות העסקיות. התפקיד של מטרות עסקיות הוא לא לספק מוטיבציה. התפקיד של מטרות עסקיות זה לספק הכוונה. האם אני בכיוון הנכון או לא. אם אני פועל בדרך פעולה מסוימת והיא מביאה אותי לתוצאות, ואני רוצה להגיד, אז כנראה שעשיתי משהו נכון לאורך זמן. לאורך זמן. פעם אחת תוצאות לא אומרות כלום. תוצאה של ניסוי אחד לא מלמד כלום. אבל אם אני חוזר על פעולה הרבה מאוד פעמים, ואני רואה שאני יותר ויותר מתקרב למטרה שרציתי, זה אומר שקבלת ההחלטות שלי טובה, זה אומר שאני בדרך הנכונה. זאת אומרת, מטרות הם מצפן, הם לא מוטיבציה רק. אתה מבין? אני לא כותב את הספר כדי להתאשר. יכול להיות שאם הספר יצליח, תוצאת הלוואי שלו תהיה, שיהיה לי יותר כסף. אבל כסף, אם כסף יהיה המוטיבציה לכתוב את הספר, יש סיכוי טוב שאני גם לא אכתוב אותו. אז הרבה פעמים בתודעת שפע אני שואל את עצמי למה אני עושה את מה שאני עושה, מה באמת המוטיבציה האמיתית שלי, והרבה פעמים היא קשורה לתכלית, להגשמה, למשמעות, לתחושה שעשיתי את הדבר הנכון עם הזמן שלי ולא בזבזתי אותו וכל מיני דברים כאלה, ותוצאת הלוואי יכולה להיות שפע.
כן.
זה קטע, כי כשדיברת על הפודקאסטים, ישר חשבתי על זה שפתחנו את הקהילה של ציפור פיננסית, וראינו מסביבנו הרבה קהילות פיננסיות, ואמרנו, איפה הערך שלנו? ואני חושב שכל קהילה נותנת את הvalue שלה ואת הייחודיות שלה, ולא כך מעניין אותי מה קהילה אחרת עושה בהקשר הזה או לא. זאת אומרת, אני חשוב לי להסתכל איפה אני נותן לצופים ולמאזינים את הערך מעבר לקהילות האחרות.
כי זה המפגש שלך עם המאזינים, והמפגש שלך עם המאזינים בהכרח יהיה ייחודי, כי אתה אחר מהפודקאסטים האחרים. אז אם אנחנו מתמקדים במערכת היחסים שלנו עם המאזינים, זה תודעת ערך. אם אנחנו מגדירים את הערך שלנו דרך מיקוד במערכת היחסים של המאזינים עם פודקאסטים אחרים, אז זה תודעת מחסור.
בדיוק.
אני יכול להקשיב לפודקאסטים אחרים, לראות על מה הם מדברים, ולנסות להביא זווית חדשה, כדי באמת להוסיף ערך. אני יכול לעשות את זה, אבל אני לא אראה בהם מתחרים שלי. ההפך. יותר זה טוב. בוא, מבחינתי יש מספיק לכולם. ואתה יודע מה? גם אם לפעמים אין מספיק לכולם, ותודעת שפע תכשיל אותי במצב נקודתי, אני הולך להסתכל על הערך שלה עבורי בממוצע של החיים שלי. ואם בממוצע של החיים שלי אני בפלוס, זה בסדר שמדי פעם הייתי במינוס.
כן, אני רואה את זה, אתה יודע, גם בעסקים ומתחרים, יש כאלה שעסקים שלא רוצים שעסקים אחרים יעבדו עם המתחרים שלהם, או מטילים כל מיני מגבלות.
אני, עוד פעם, אני חושב שזה תודעת מחסור, כי מה זה אומר לפחד מהמתחרה שלי? תחשבו על זה רגע. זה אומר שרצף פעולות הולך להתרחש, שתהיה לו תוצאה מסוימת. בוא נסתכל על רצף הפעולות האלה. הלקוח שלי יפגוש את המתחרה שלי. הלקוח שלי יגיע למסקנה שהמתחרה שלי יותר טוב ממני. הלקוח שלי ימשיך לעבוד עם המתחרה שלי ולא איתי. אז למה בעצם הלקוח שלי עובד עם המתחרה שלי?
כי הוא יותר טוב?
כי הוא יותר טוב, או כי אני פחות טוב. מה אני יכול ללמוד מזה?
שאני צריך להיות ממוקד בעצמי, ממוקד בערך.
אני צריך להשתפר, זה הכל. אני לא רוצה שהלקוח שלי לא יעבוד עם המתחרה, כי הוא לא יודע שהמתחרה קיים. אתה יודע, אני רוצה שהוא יעבוד איתי, כי אני טוב לו. ואני אפילו לא אומר שאני, אמרתי שאני רוצה שהוא יעבוד איתי, לא אמרתי שאני לא רוצה שהוא יעבוד עם המתחרה שלי. אני רוצה שהוא יעבוד איתי. אם הוא יכול לעבוד איתי, וגם אם המתחרה שלי מעולה. אם הוא עובד עם המתחרה שלי, והמתחרה שלי עונה לו על כל הדברים, אני אמצא עוד לקוח. יש מספיק לכולם. אם אני כל הזמן אחיה בפחד, כאילו בעולם יש רק 20 לקוחות. זהו, יש 20 לקוחות. עכשיו, המתחרה שלי לקח 10 לקוחות, מה, הוא לקח לי 50% מהשוק העולמי? לא, תרחיב את עצמך ל-50 לקוחות.
להתמקד ולזכור כל הזמן את המתחרים, אני חושב ככה גם עסקית, וגם בתור מועמד לעבודה.
לא להגיד את המילה מתחרים, בתור התחלה. אני תמיד אומר, קולגות. ברגע שאומרים את המילה מתחרים, אז זה כבר נתפס כתחרות, כתודעת מחסור.
תראה, יש, אבל לא, אני אומר משהו אחר. אני חושב שזה שאנחנו חושבים שהמילה מתחרה היא שלילית, זה תודעת מחסור. אני מוכן שהוא יתחרה בי, תחרות יכולה להיות דבר טוב. תחרות מייצרת מצוינות הרבה פעמים. כן? יש לך אצנים אולימפיים שרוצים לרוץ יותר מהר מהמתחרים שלהם, ויש לך אצנים אולימפיים שרוצים לרוץ הכי מהר שהם יכולים. זה שתי תפיסות שונות לחלוטין.
אתה צריך להתמקד בעצמך.
אני רוצה לרוץ הכי מהר שאני יכול, ואני מקווה שהכי מהר שאני יכול גם ייתן לי את המדליה. ואני לא נגד תחרותיות, ואני לא נגד רצון לנצח. אני רק חושב שההגדרה שניצחון צריכה להשתנות. אז בסדר, אולימפיאדה היא בהגדרה תודעת מחסור. רק מישהו אחד יכול לקבל את הזהב. אחלה, זה אולימפיאדה. רוב החיים שלנו לא כאלה. ודרך אגב, הרבה פעמים התחרות בין בין האצנים גורמת לכולם להיות יותר טובים. אז
כולם מרוויחים.
אני חושב, תראה, אם תשאל את זה שזכה במדליית כסף, או זה שהגיע בדיוק מקום רביעי, הוא לא יגיד לך שהוא הרוויח.
אבל הרבה מדברים על זה שהתחרות בין מסי לרונלדו הגדילה את שניהם.
נכון, ויותר מזה, אם אני אעבור לבן אדם שהגיע מקום רביעי, ואגיד לו, תשמע, אני יכול לארגן שיהיה נקע ברגל, ביום של התחרות, לשניים מתוך השלושה שניצחו אותך, אתה רוצה? אם הוא יגיד לי כן, אז בעיניי הבן אדם הזה לא באמת אוהב לרוץ. אתם מבינים? הוא לא באמת, הוא רוצה את המדליה כי הוא רוצה יוקרה, או כי היא רוצה חוזה פרסום, זה אחלה. אני חושב שהתכלית האמיתית בחיים שלנו מגיעה מהאהבה לריצה. ובאמת מהרצון לגלות את הדרך לרוץ הכי מהר שאפשר.
כמו מה שכן, מנסים לסגן לנו ברשות חברתיות, כל מיני אנשים מאוד מאוד מצליחים, שמצטלמים מכוניות, שעונים, וכסף ויוקרה, ומראים שבעלי עסקים מאוד מאוד מצליחים. ואז הם בדיוק, הם מייצרים את המוטיבציה שזה כסף, יש גם, לא משנה, זה תוכנית עכשיו שיש בטלוויזיה, לא רוצה להגיד דוגמה, שגם מנסים לייצר בדיוק את
כן.
את המרית עין הזאת, שבדיוק, זה הכסף, זה המותגים, זה התיקים.
זה רק בעיניי, כן? עכשיו עוד פעם, זה בעיניי, אבל אני חושב שאם אנחנו נלך ונקרא עכשיו ספרי בודיזם, ובאמת המון המון תיאוריות מהמזרח, ותיאוריות של אנשים שחקרו, אז אנחנו נגלה שמערכת היחסים שלנו עם רכוש וכסף, אמר את זה אפיקורוס, הפילוסוף אפיקורוס כבר לפני 2500 שנה. 2500 שנה, צייר גרף, ציר Y מדבר על דרגת העושר באלף, ציר X מדבר על דרגת העושר בעין, הוא מראה את הגרף עולה, 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 עולה בשניהם, ואז מתיישר במקבילה לציר ה-X, ואומר מעל כמות מסוימת של רכוש וכסף, אנחנו לא נהיים יותר מאושרים. תפוקה שולית פוחתת. ואז בתוך הריבוע שנוצר בנקודה שהגרף מתיישר, איפה שעדיין הוא עלה בזווית, תחשוב שהוא הגיע, עלה בזווית ואז התיישר.
הייתה על זה סדרה של יורם יובל.
נכון, הוא גם מדבר על זה, וגם פרופסור דניאל קנמן שנפטר לפני יומיים, ראוי לציין את זה בגיל 90, אבי תורת הכלכלה ההתנהגותית שחקר עושר, גם גילה את הדבר הזה, מעל כמות מסוימת של רכוש, עושר באלף לא גדל, ואני אפילו טוען שהוא יורד, כי עם הרבה נכסים, הרבה דאגה. ואז בתוך הריבוע הזה שנוצר בגרף העולה, אפיקורוס אומר, מה קורה שם בתוך הריבוע הזה? יש לי כסף לאכול, יש לי מספיק רכוש לאכול, יש לי מספיק רכוש לדאוג לבריאות שלי, יש לי מספיק רכוש להתעסק קצת בהגשמה, ומעבר לזה, המרדף אחרי הכסף לא נותן לי כלום. באמת, לא, מעל כמות מסוימת של כסף, יש גבול. עכשיו, יש אנשים שלמדו איך כן להפוך את הכסף העודף שלהם לאושר. אתם יודעים מה הם עושים איתו?
לאושר באלף?
לאושר באלף. אתם יודעים מה הם עושים איתו? תורמים אותו. זה מה שהכי מדהים. תסתכלו על כמה אנשים עשירים מגיעים לאושר גדול, ואז מה הם עושים? נותנים את הכסף שנלחמו להרוויח. הם לא קונים איתו עוד בית.
כמו כל העשירים הגדולים, ביל גייטס וכאלה.
בדיוק. ביל גייטס שתורם את כל ההון שלו, וורן באפט שהולך, שתורם כמות מטורפת של הכסף שלהם.
יש עשירים שאומרים שהילדים שלי יקבלו סכום קטן, ואשר לחזר לחברה.
אז, ואתה תראה שבאמת הטייקונים הגדולים כבר לא מסתכלים על כסף במונחים הגשמיים שלו, הם מסתכלים בו כמדד. מדד, כמצפן. עכשיו, אם אני חוזר רגע לאולימפיאדה, אז אני חושב שהמאזינים שלנו יכולים לשאול את עצמם שתי שאלות. האם אני רוצה להיות יותר גבוה מכולם בסולם שאנחנו מטפסים עליו? בעיניי זו תודעת מחסור. או האם אני רוצה להיות הכי גבוה בסולם שאני יכול להגיע אליו? האם אני מסתכל על המיקום שלי בסולם, האם אני מסתכל למטה לראות מי מתחתיי? או האם אני מסתכל למעלה לראות לאן אני יכול להגיע? אם אני מסתכל למעלה, לא מעניין אותי מי מאחוריי. ובינינו גם לא מעניין אותי.
וזה בכל דבר, גם בלימודים. אנשים שמתקשים בלימודים.
כל דבר.
נכון.
ובכל תחום שהוא לא קשור לכסף.
לגמרי. עכשיו, אני אגיד לכם נקודה אחת
אחרונה. האם הצלחתי להשתפר במקסימום שאני יכול להגיע?
מיצוי הפוטנציאל שלי, שבתוכו אני גם כולל פוטנציאל יצירת הטוב בעולם. כמה ערך אני יכול לייצר לעולם מעצם זה שאני קיים? ובעיניי, בעולם שבו קשה מאוד למצוא משמעות, זאת יכולה להיות משמעות מאוד טובה לאנשים.
ולמה קשה למצוא משמעות לתתך?
כי אין משמעות. אתה יודע, אני לא מאמין שקיימת משמעות, אני לא בן אדם דתי מאמין, כן? אז אני לא גוזר משמעות מאמונה או מקיומם של חוקים דתיים, ואני, כאילו, זה בחירה אישית, כמובן. ואם אתה קורא את תורת האקזיסטנציאליזם, התורה הקיומית, הפילוסופית, הם אומרים, אין משמעות אובייקטיבית, אנחנו היקום אדיש לקיומנו, ובגלל זה יש אינסוף משמעות. כי זה אומר שאני בוחר. זה לא שאני כפוף למשמעות מסוימת שאיזשהו ישות חיצונית הגדירה לי או חוקב. אני בוחר. ואני חושב שאנשים שבחרו בחיים שלהם משמעות שנגזרת מיצירת טוב לסביבה, וממקסום פוטנציאל אנושיות חיובית, הם אנשים שחיים טוב יותר. אני חושב שאנחנו רואים הרבה מזה. ואנשים שכל המשמעות שלהם הייתה רק איך אני עושה לעצמי יותר ויותר ויותר, אולי הצליחו מאוד במונחים חומריים קפיטליסטיים מערביים, אבל לא בהכרח מצאו עושר. תראה שחקני הוליווד, מתחרפנים לגמרי, נכון? אבל תראה חלקם לא.
חלק מהשחק... מתחרפנים כשכבר לא לוקחים את
זה. מתחרפנים שהכל קל להם מדי, הכל זמין להם מדי, הם איבדו עוגן. מה הם יעשו? עוד סרט, עוד... ואז מה אנחנו רואים הרבה שחקני הוליווד עושים? מוצאים איזושהי מטרה פילנטרופית מאוד מאוד גדולה, ומתמסרים לדבר הזה. מאט דמיאן, שעכשיו משקיע הרבה מהחיים שלו בכל הנושא הזה של מחסור של מים מתוקים במדינות עניות בעולם, במדבריות, כן? אנג'לינה ג'ולי, שמתעסקת המון בתחומה, מדונה שעשתה. למה הם הולכים למקומות האלה? זה, מבחינתי זה ממש הישרדות של הנפש שלהם. אחרת הם מתחרפנים. עכשיו, עוד פעם, האם כולם? לא, זה גם תלוי באישיות שנולדתי איתה. יש אנשים שנולדים עם אישיות מסוימת שמאפשרת להם דווקא גם לא להתחרפן מהשפע וכל זה. ויש אנשים שכמוני שממש חייבים למצוא משמעות דרך יצירת ערך. שבלי זה אני חושב שאני ממש אתחרפן.
טוב, אריאל הלוי, אנחנו...
טס לנו הזמן.
כן, רוצים לסכם את הפרק הזה. התחלנו בתודעת שפע, עברנו לחשיבה ממוקדת ערך, דיברנו על שכירים, על עצמאים, עברנו פה בכל התחנות
כן.
של האנשים. יש לך איזה עוד איזשהו, כן. עוד איזושהי תובנה מעניינת לאנשים.
קודם כל, אנחנו בוויומר התחלנו להשתעשע לפני שנה וחצי, שנתיים, עם הקמת אתר וויומר אונליין, שיהיה בו את כל התכנים שלנו. גם שם אנחנו רוצים להשתמש בעקרונות של תודעת שפע, למשל להגדיר יעד הכנסה שנתי לכל דבר, ואז להוריד את המחירים בהתאם וכדומה, לא משנה, אנחנו משתעשעים בזה. אבל אחד מהקורסים שכבר העלינו שם, זה חשיבה ממוקדת ערך. ומה שאנחנו נעשה זה, מי שרוצה מהמאזינים שלנו, אנחנו ניתן שיהיה להם
איזשהו... לינק פה בפרק.
ניתן להם לינק, ניתן להם קוד שהם יכולים לקבל 100% הנחה על הקורס, ובתקווה זה יועיל לאנשים.
באנגלית.
זה באנגלית, כן? ראו, אבל...
כן, אז יאלץ אתכם גם לשבור קצת השיניים.
לשבור את השיניים, או שאני צריך לבדוק איך לשים שם כתוביות. האמת שבעולם של היום זה די קל לתרגם.
או שזה ייתן לכם עוד דרך להתאמץ לדעת אנגלית. תדעו אנגלית, זה יעזור לכם.
אפשר גם להקשיב לזה כמה פעמים. נכון, תראה, אנחנו עובדים באנגלית כי כל הלקוחות שלנו עובדים באנגלית. הייתה לנו הרבה פעמים התלבטות לגבי העברית. ואולי אני... אולי אני אסיים עם איזה טיפ או שניים שאני אוהב לחזור עליהם הרבה בשיחות האלה. אז מי ששמע אותי בעבר, אני מתנצל שאני חוזר על עצמי, אני פשוט מאוד מאמין בזה. חשוב מאוד לפנות זמן ביום יום שלנו, כדי לצאת ממעגל עוני השכלתי. תמצאו זמן לקרוא, להקשיב לפודקאסטים, לראות דוקומנטרים, שעה ביום, חצי שעה ביום, אם אתם רוצים למצוא זמן, תאזינו במקום לקרוא, ואז אפשר תוך כדי ששוטפים כלים או באוטו, אבל למידה והתפתחות עצמית, שגם פרוסה על פני תחומים שונים, גם כסף וכלכלה, גם פילוסופיה, גם
התפתחות אישית.
התפתחות אישית, גם חקר בתחומי המדע ועריכה גנטית, בינה מלאכותית, לקחת איזה 5-6 נושאים שהם סוג של 360, ולהשקיע בלמידה, זה ההשקעה הכי טובה שאני חושב שאנשים יכולים לעשות עם עצמם. ומה שאני הכי אוהב לסיים איתו, שזה קשור מה שדיברנו, זה שימו לב מי אתם מקיפים סביבכם. תבנו מעגל אנושי סביבכם, שהוא מעגל שבונה אתכם, שמפרגן לכם, שיודע להעמיד אתכם במקום, אבל לא בצורה שמסרסת חלומות ורצונות, אבל כן בצורה שנותנת פידבק, דרכו אפשר להשתפר. אלה בדרך כלל שתי טיפים שאני מאוד אוהב, שני טיפים שאני אסיים איתם.
טיפים מעולים, תודה.
מעולה.
יו, תודה לכם על ההזמנה היום, אני שמח שהצלחנו את זה.
כן, אחרי...
יחס לפעם הקודמת.
כן, שהפריעו לנו פה קצת, קטחו לנו, אבל...
התעקשנו לעשות את הפרק הזה, היית קצת בחול, אחרי זה באת, ועשינו, עשינו את זה.
עברו כמה חודשים, ונראה כאילו עברו כמה יקומים.
לגמרי.
טוב, אריאל הלוי, מנכ"ל של חברת ויומר, ותמיר שרון, מנהל בקהילה ציפור פיננסית.
תודה, שואם.
ומלווה משקיעים בארצות הברית.
תודה.
ותודה לסחבק שמרחיב אותנו פה, ונותן את החסות שלנו, קפטן אינבסט.
ותעקבו אחרינו, גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, יוטיוב, טיק טוק, אנחנו בכל מקום.
לדרג 5 כוכבים.
לדרג.
טוב, להתראות בפרק הבא.
תודה,
ביי, ביי. תודה, חבר'ה.
ביי.
היי חברים, הגעתם עד לכאן? זה אומר שאתם בקטע של השקעות. חושבים על דירה ראשונה להשקעה? אני מזמין אתכם להזין לפודקאסט שלנו, פשוט נדלן. שם אנחנו מפשטים את עולם הנדלן עם מיטב המומחים בתחום. האזנה נעימה.
אם הכסף שלכם שווה בעיניכם משהו, אז כדאי לכם להאזין לפודקאסט מפצחים השקעות עם העומד בראש בית ההשקעות הורייזן, איתי ליפקוביץ', שייתן לכם את כל התובנות העמוקות, את כל הניסיון רב השנים שלו בהשקעות, איפה לשים את הכסף ובמיוחד איפה לא לשים את הכסף. מפצחים השקעות בכל פלטפורמות הפודקאסטים, נתראה שם.